טוב, אז אנחנו עוסקים בסוגיית טומאת התהום שהתחלנו בה אתמול, דף פ' עמוד ב'. הסברנו אתמול קצת על המושג, אני חוזר עוד פעם רק על הנקודה המרכזית. טומאת התהום בעצם מאפשרת לי להכשיר בדיעבד קורבן שהוקרב בטומאה, שזה רלוונטי בשני מצבים, לגבי נזיר ולגבי עושה פסח. מה שמייחד את שניהם זה שבעל הקורבן חייב להיות טהור בשעת ההקרבה. אם האדם לא טהור, הפסח שלו לא שווה שום דבר. אם הנזיר לא טהור, הקורבנות שלו לא שווים שום דבר, כי הוא צריך להתחיל את כל הנזירות שלו מחדש. מה שקורה זה שאם הוא נטמע בטומאת התהום, כלומר טומאה שאף אחד לא ידע עליה מעולם, וכבר הקריב את הקורבנות, ולאחר מכן הדברים נודעו, הקורבנות קשרים בדיעבד. זה הוורד של טומאת התהום, שהיא מכשירה בדיעבד קורבן שאנחנו יודעים שהוא קרב בטומאה. כאמור, חידוש מיוחד שמצוי בפסח ובנזיר, כמו שהגמרא תגיד, לא יודע אם נגיע לזה היום, שזאת הלכה למשה מסיני. אם כן אומרת הגמרא, פ' עמוד ב' בנקודותיים, נטמע טומאת התהום וכולי, באי רמי בר חמא, כהן המרצה בקורבנותיהם, הותרה לו טומאת התהום או לא? אמרנו שטומאת התהום מתייחסת לבעל הקורבן. בעל הקורבן הפסח חייב להיות טהור, ואם נטמע בטומאת התהום ורק אחר כך זה יתברר, אז אף על פי שלמפרע יתברר שהוא יקריב בטומאה, אנחנו מכשירים את ההקרבה. האם ההיתר הזה למפרע רלוונטי גם לכהן? כלומר, בעל הקורבן היה טהור, הכל בסדר, אבל מסתבר שהכהן היה טמא, כלומר שהקורבן הוקרב בטומאה, אדם טמא נגע בקורבנות. האם הקורבן הזה פסול בדיעבד, או ששוב אתה אומר, היות שלא ידעתי על הטומאה, הרי שהיא קשרה בדיעבד? כהן המרצה בקורבנותיהם, הותרה לו טומאת התהום או לא? מי אמרינן כגמיר את טומאת התהום? כלומר, כל החידוש הזה נאמר על הבעלים, על הנזיר או על בעל קורבן הפסח, אבל בכהן לא גמירי, ולכן אם למפרע מתברר שהכהן היה טמא, אז הקורבן באמת פסול. או דילמה בזיווך גמירי, לא שנה בכהן ולא שנה בבעלים. הדין הזה של טומאת התהום, החידוש לכולה בטומאת התהום, בא להקל עם קורבנות הפסח והנזיר, להכשיר אותם בדיעבד בשעת הדחק ובשעת הצורך. ולכן, מה זה משנה אם הבעלים היו טמא או שהכהן היה טמא? סוף סוף כאשר בשעת ההקרבה לא ידענו על הטומאה, ולא שלא ידענו עליה, היא לא מפריעה לנו בדיעבד. אמר רבא, תשמע, נתני רבי חייא, לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. שזה מזכיר לנו את ההלכה שראינו כבר לגבי פסח הבא בטומאה. ראינו שהחידוש שאפשר להקריב קורבן פסח בטומאה זה דווקא בטומאת מת. אם רוב עם ישראל זווים, אם רוב עם ישראל מצורעים, אין אפשרות להקריב קורבן פסח. אותו דבר אומרת הגמרא כאן לגבי טומאת התהום. כאשר באנו והקלנו ואמרנו שאם הוא נטמע בטומאת התהום בדיעבד ההקרבה כשרה, זה רק בטומאת מת. בסדר, כמו בתיאור שאמרנו אתמול, הוא הסתובב באיזושהי מערה, לא ידענו שבמערה הזאת יש מת, וכעבור חודשיים בחפירות פתאום גילינו שיש שם מתים. בסדר? אז זה נאמר רק בטומאת מת. מה היה קורה אם במערה שם היה שרץ? פתאום בחפירות ארכיאולוגיות אחרי חודשיים גילינו שהיה שרץ במערה. אז למפרע התברר שאותו אדם נטמע בטומאת שרץ. האם גם כאן נכשיר בדיעבד את ההקרבה או לא? אז זה אומר את הברייתא, לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. מסבירה הגמרא, מת למיעוטי מי, לאו למיעוטי טומאת התהום דשרץ. כמו שאמרתי כרגע, אדם נכנס למערה, היה במערה, עשה שם קמפינג שלושה ימים, יצא, חזר, הלך, הקריב פסח, ופתאום בחפירות ארכיאולוגיות במערה גילינו שהיא מלאה שרצים. כלומר, שאותו אדם בעצם נטמע בטומאת שרץ, רק בשעת הטומאה, כאשר הוא היה בתוך המערה, לא ידענו על זה. לא היה לנו מושג שיש שם שרצים.
אבל טומאת שרץ היא לא כמו טומאת מת, היא לא בוקעת ועולה.
בסדר, אמרתי מערה סתם, לא, אני אומר מערה סתם כדי להגיד את התרחש. הוא ישן על הרצפה והרמנו את הער, ומסתבר שהוא ישן על השרצים והוא אף אחד לא ראה אותם ואף אחד לא שם לב. בסדר? קופת שרצים תלויה לו מאחורה ואף אחד לא ידע. בסדר. אז אם כן, אומרת הברייתא, לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. מת למיעוטי מי, לאו למיעוטי טומאת התהום דשרץ. כלומר שאם יש אותו סיפור עם טומאת שרץ, לא נאמרה הכולה. כלומר, למפרע מתברר שאתה היית טמא טומאת שרץ, והיות שהיית טמא טומאת שרץ, היית טמא, הקרבה שלך פסולה ולא שווה שום דבר. זה בעצם מה שרוצה הגמרא, הברייתא הזאת לומר. אם למפרע יתברר שהיית טמא טומאת מת, בסדר, בדיעבד כשר. אם למפרע יתברר שהיית טמא טומאת שרץ, גם בדיעבד זה פסול, והקרבה שלך לא עלתה לך. יפה, אז כנראה זאת כוונת הברייתא. בואו נסביר יותר. ובמה יסקינה? הנה, במעלים, על מי מדובר כאן? אמרנו שטומאת התהום זה חידוש שהתחדש בנזיר ובעושה פסח. אז על מי מדובר כאן? מי זה אותו אדם שנטמע, שלמפרע אני מגלה שהוא היה טמא בטומאת שרץ? אם מדובר על נזיר זה כמובן לא רלוונטי, למה? בדיוק, לנזיר אסור, אין בעיה לנזיר להטמע בשרץ, כל איסור לנזיר להטמע בטומאת מת. אם כן, הנה מה בבעלים ובמה? איבן נזיר, מי מהנה בי? האם זה בכלל רלוונטי תאומת שרת? כי ימות מת עליו אמר רחמן. כלומר, כל הבעיה בנזיר זה מותמת תאומת מת. זאת אומרת שהברייתא הזאת, אם נכון הדיוק שלנו, שהברייתא מדברת על תאומת שרץ, לא יכול להיות שהיא רלוונטית לנזיר. למה? כי נזיר לא בא להתאמה באמת. על כורחנו, מה? לנזיר אין בעיה להתאמה בשרץ, אלא רק באמת. על כורחנו שהברייתא מדברת, אלא בעושה פסח. יפה. אז אם כן, הניחא למאן דאמר, אין שוחטין וזורקים על טמאי שרץ. כלומר, אם אני נטמאתי בשרץ, אני לא יכול להקריב קורבן פסח. אז מה התרחיש כאן? אני נטמאתי בשרץ ולא ידעתי מזה. באתי והקרבתי פסח, לאחר מעשה מתברר שבשעת ההקרבה הייתי טמא שרץ, ולכן ההקרבה שלי לא שווה שום דבר. כי אין שוחטין וזורקים על טמאי שרץ. אלא למאן דאמר, שוחטין וזורקים על טמאי שרץ. ממש לטומאה ידועה הותרה לו, טומאת התהום לו כל שכן. כלומר, אם לכתחילה מותר לשחוט עבור טמא שרץ, והסברנו, מה ההיגיון שמותר לשחוט על טמא שרץ? זוכרים? בדיוק, שעד הערב הוא כבר יכול להיטהר, אז גם אם הוא בפועל לא ייטהר, הוא נחשב ברחי של קורבן. בסדר? אז מי שאומר שטמא שרץ נחשב ברחי של קורבן, הברייתא הזאת לא מובנת. כי טומאת שרץ לא מפריעה לנזיר, טומאת שרץ גם לא מפריעה לעושה פסח. גם אם אני טמא טומאת שרץ, אני עדיין יכול להקריב קורבן פסח. אז אם כן, אותה ברייתא שמצהירה לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. אבל בטומאת שרץ אין הקולה של טומאת התהום. בטומאת שרץ צריך להחמיר. על מי להחמיר? על נזיר אין מה להחמיר, ועל עושה פסח גם אין מה להחמיר. כי נזיר שנטמא בשרץ זה לא בעיה, ועושה פסח שנטמא בשרץ זה גם כן לא בעיה. אז מה הברייתא רוצה? מכאן אנחנו מגיעים לשאלתנו, אלא לאו בכהן, ושמע מינה הותרה לו טומאת התהום. מי כן יש לי בעיה כשהוא נטמא בטומאת שרץ? הכהן המקריב, כי זה שהוא נטמא בטומאת שרץ מונע ממנו לעבוד במקדש, הוא מטמא את הקורבן. וכאן זה כבר לא משנה אם זה נזיר או פסח. בין כך ובין כך, הכהן שבא במגע בפועל עם הידיים בזבחים, אסור לו להיות משרץ. כנראה זאת כוונת הברייתא. כוונת הברייתא לומר כך, הדין הזה של טומאת התהום, הכולה בטומאת התהום, רלוונטית גם לגבי בעלים של הקורבן, וגם לגבי הכהן המקריב. אם למפרע יתברר שהכהן המקריב היה טמא בטומאת מת, הקורבן כשר בדיעבד. דע לך, שאם למפרע יתברר שהכהן המקריב היה טמא בטומאת שרץ, אז כל ההקרבה נופלת. אז כל ההקרבה נפסלת. כלומר, הברייתא מבחינה בין טומאת מת שבה הקלו, לבין טומאת שרץ שבה לא הקלו. על מי שייך להקל ולא להקל בטומאת שרץ? רק על הכהן העובד. ממילא למדנו מן הברייתא שדין טומאת התהום נאמר גם בכהן העובד, ואז באמת הקלו לו, בשרץ לא הקל. זאת הראיה מן הברייתא. ואם כן יש לנו הראיה, פשטנו את שאלתנו, והתשובה היא שגם לכהן העובד הקלו בדין של טומאת התהום. יפה, רב יוסף דוחה. אמר רב יוסף לא, לעולם בבעלים. הברייתא הזאת מדברת על הבעלים. אם זה בעלים, אז אמרת שזה לא בעיה שהוא טמא בטומאת שרץ. אז מה הפשט בברייתא? הוא בפסח, ולמעוטי טומאת התהום דזיבה. כלומר, כאשר אמרנו שדווקא בטומאת מת נאמרה הקולה של טומאת התהום, לא באנו להפוק את טומאת שרץ, כי טומאת שרץ באמת לא מפריעה לי כאשר הבעל הקורבן נטמא בטומאת שרץ, זה לא בעיה, כי שוחטים וזורקים על טמא שרץ. מדובר פה על מצב שבו הבעל הקורבן נטמא בטומאת זיווה. עכשיו רשי כאן מסביר מה זה טומאת התהום דזיווה. טומאת התהום דזיווה זה בעצם כל טומאת זיווה, רשי קורא לה טומאת התהום. למה? על מה מדובר? אני אומר את זה ממש על רגל אחת, כשלמדנו נידה דיברנו על זה יותר בעריכות, נראה לי גם שרוב האנשים פה מכירים. הדין לגבי זהב הוא כזה, אדם שרואה זיווה, זיווה זה משהו שנראה כמו קרי, כמו שכבת זרע, אבל יותר דליל, נראה יותר כמו מחלה. אדם שזה קורה לו פעם אחת, לא נורא, לא קרה שום דבר, טובל והכל בסדר. אדם שזה קרה לו פעמיים, כלומר שפעמיים הוא ראה מראה של זיווה, הופך להיות זב לכל דבר ועניין, וחייב לספור שבעה ימים נקיים. צריך לבדוק את עצמו במשך שבעה ימים שההפרשה הזאת לא נמשכת. אם הוא ראה שלוש פעמים, אז הוא גם צריך לספור שבעה ימים, וגם אחר כך צריך להביא קורבנות ביום השמיני. כדי לא להסתבך, הגמרא כאן לא נכנסת לסיפור של זב שראה שלוש פעמים. כי הוא צריך להביא קורבנות, דינו כמחוסר כיפורים, ומאז אנחנו נכנסים לפלונטר שלם. לכן, אנחנו לאורך כל הסוגיה מדברים על זב שראה פעמיים. אז אני חוזר עוד פעם, זב שראה פעמיים, מה שהוא צריך לעשות זה לספור שבעה נקיים. בסדר? לספור שבעה ימים שבהם הוא לא רואה מראה של זיווה. יפה, הוא ראה פעמיים, התחיל לספור שבעה ימים.
בזווה זה שונה.
בזווה זה שונה, תכף אנחנו מגיעים לזווה, בסדר? בכוונה, הגמרא מדברת גם על זווה, אבל נתחיל עם זו. אותו זו נחמד, ראה זוב פעמיים, צריך לספור שבעה נקיים, ספר שבעה ימים, בבוקר של היום השביעי, קם בבוקר, הלך לשירותים, בדק שהכל נקי, ראה שהכל נקי, מעולה. מה מעמדו עכשיו? הוא נמצא עדיין ביום השביעי, אבל בבוקר הוא ראה שהוא כבר נקי. יש לנו הלכה שנקראת מקצת היום ככולו. כלומר, היות שמקצת היום השביעי היה נקי, הוא יכול לדון כאילו כל היום השביעי יהיה נקי. אבל זה לא חותך. כי מה יקרה אם ביום השביעי בצהריים הוא עוד פעם יראה זב? עוד פעם יראה זוב? מה דינו?
שלוש.
מה?
שלוש.
לא, זה לא נחשב שלוש פעמים.
סותר.
אבל הוא סותר את השבעה נקיים. הוא צריך להתחיל לספור שבעה ימים נקיים מחדש. בסדר? זה הדין של זוב. אז אם כן, אומר רשי, זה סוג של תומעת התהום. למה? כי בבוקר, הוא עכשיו עומד פה ביום השביעי בבוקר והוא נקי. בסדר? אז כרגע הוא טהור או טמא? טהור. כי כבר עבר חלק מן היום השביעי והוא טהור. מצד שני, אם הוא יראה זוב בהמשך, מה יקרה? מה? יפה, אבל יותר מזה. תגיד. למפרע התברר שהוא היה טמא. זה בדיוק מה שקורה בתומת התהום. אני נכנסתי למערה, לא ידעתי שיש שם מת, הכל סבבה, נכנסתי טהור, יצאתי טהור, הכל מצוין. פתאום אחרי זמן התברר שכשהייתי במערה נתמתי למפרע. בסדר? אז אם כן, רשי אומר שהסטטוס הזה של זב ביום השביעי זה בעצם סטטוס מקביל לכל הדין של תומת התהום. כלומר, כרגע אתה טהור, כי כבר התחיל היום השביעי והכל בסדר, אבל יכול להיות שלמפרע התברר שאתה בכלל היית טמא. בסדר? אומר רשי, אומרת הגמרא, על זה נאמר הדין של תומת התהום דווקא במת ולא בזוב. דהיינו, אם למפרע התברר שהיית תומת מת, הכל בסדר. אם למפרע התברר שהיית זב, כאן זה לא בסדר. ולכן אפילו בדיעבד ההקרבה שלך פסולה, ואתה צריך לעשות פסח שני. אני קורא עוד פעם. אמר רב יוסף, לא, לעולם בביילים ובפסח, ולמיעוטי תומת התהום דזיבה. בסדר? שוב, בסיטואציה הזאת שאמרנו, הגיע יום שביעי, הוא נמצא עכשיו, כרגע הוא טהור, אבל הוא עלול להתברר שלמפרע הוא טמא, ולכן ההקרבה לא עולה לו. אז זה אומרת הגמרא, הבעיה בזה שמצאנו מקור מפורש נגד זה. שואלת הגמרא, ותומת התהום דזיבה לא מרצה? אותו אדם שנמצא ביום השביעי שלו ולא יודע מה ילד יום ולא יודע האם בסוף הוא יתאמה למפרע או לא, האם הוא לא יכול לעשות פסח? ואתן רבי יוסי אומר, שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה בשני שלה ואחר כך ראתה, אינה אוכלת ופתורה מלעשות פסח שני. כאן, כמו שגרשון נראה מקודם, אנחנו עוברים מן הזב אל הזבה. בזבה התמונה קצת יותר מורכבת מבזב. זבה זאת אישה שאנחנו יודעים שלכל אישה יש מחזור חודשי. כשמגיע המחזור החודשי בזמן שלו, אז היא נידה. זבה זאת אישה שרואה דם מחוץ למחזור החודשי, כלומר בימים שהיא לא אמורה לראות בהם. אם הוא ראה יום אחד, מה דינה? זוכרים?
כנגד יום.
שומרת יום כנגד יום. כלומר, היא ראתה ביום ראשון בבוקר דם, היא צריכה, יום ראשון נטמאה כל היום, תובלת, ביום שני היא צריכה לדאוג שהיא כל היום נקייה. אם ביום שני הייתה נקייה כל היום, תובלת בערב והכל בסדר. אם ביום שני רואה דם עוד פעם, מה היא צריכה לעשות?
יום כנגד יום.
עוד פעם שומרת יום כנגד יום. כלומר, צריכה לחכות את יום שלישי. אם ביום שלישי היא נקייה, הכל בסדר. אם ביום שלישי עוד פעם היא ראתה אדם, אז יפה להיות זבה גדולה, והיא צריכה לספור שבעה נקיים ולהביא אחר כך קורבנות וכו'. אז אנחנו מדברים כאן על הדין של שומרת יום כנגד יום, שקצת דומה למה שראינו בזה. היא ראתה יום אחד. אומרים לה, תספרי יום נקי. בבקשה, היא ראתה ביום ראשון דם. ביום שני קמה בבוקר, הולכת לשירותים, בודקת, הכל נקי, הכל מצוין, סבבה. עוד פעם, מה יקרה בהמשך היום? אני לא יודע. אם היום ימשיך בטהרה, אז היא טהורה. אם בהמשך היום היא תראה עוד פעם, אז למפרע יתגלה שהיא הייתה טמאה. על זה בדיוק מדברת הברייתא. רבי יוסי אומר, שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה בשני שלה. כלומר, היא הלכה לשירותים בבוקר, אמרה, אני נקייה. את נקייה? מצוין, אנחנו הולכים ומקריבים עבורך פסח. ואחר כך, אחר הצהריים, אחרי שכבר הקריבו עבורה פסח, מה קרה? ראתה אדם. אז אם היא ראתה אדם, מה התברר? שלמפרע כבר בבוקר היא הייתה טמאה. מה דינה, אומר רבי יוסי, אינה אוכלת, למה היא לא יכולה לאכול מן הפסח בערב? כי היא טמאה, כי היא ראתה יומיים דם, אז היא צריכה לספור עוד יום נקי, אז היא לא יכולה לאכול בערב. אבל, אומר רבי יוסי, פטורה מלעשות פסח שני. וכאן השאלה הגדולה, למה היא פטורה מלעשות פסח שני? הרי בשעה שהקריבו עבורה ביהודה לד בניסן, אמנם בשעת ההקרבה היא הייתה טהורה, אבל אחר כך, אחר הצהריים, אחרי ההקרבה, מה קרה? התברר למפרע שבשעת ההקרבה היא הייתה טמאה. אז למה היא פטורה מלעשות פסח שני? על כורחנו היא פטורה לעשות מפסח שני, שכנראה על מה זה מבוסס? תומת התהום, זה בדיוק הדין של תומת התהום. בשעת ההקרבה הייתי טהור, אחר כך למפרע התברר שהייתי טמא, אז מה? אם בשעת ההקרבה הכל היה בסדר, אני טהור. בסדר? אז מכאן מוכח שדין תומת התהום רלוונטי גם בזב, או לצורך העניין כאן, משומרת יום כנגד יום, שהסטטוס שלהם שווה. מה הייתה אומרת הגמרא, עליו משום דמרצה ציץ, כלומר שיש רצוי ציץ מכוח הדין של תומת התהום? עונה הגמרא, אמרי לא. משום דקסבה רבי יוסי, מכאן ולהבא היא מטמאה. רבי יוסי חולק על כל מה שהסברנו עד עכשיו. הסברנו לגבי זב שראה פעמיים שסופר שבעה ימים, ביום השביעי בבוקר הוא קם והיה נקי, ואחר כך ראה עוד פעם זוב, אמרנו מה דינו? סותר הכל וטמא למפרע. אותו דבר שומרת יום כנגד יום. קמה בבוקר ראתה נקי, אבל בהמשך היום פתאום ראתה אדם, סותר למפרע. אומר רבי יוסי, מה פתאום? זה לא נכון. אם היא קמה בבוקר וראתה נקי, או אם הזב קם ביום השביעי בבוקר וראה נקי, יש לנו דין מקצת היום כחולו, והוא טהור לגמרי. אם הוא יראה עכשיו פעם נוספת, הוא בעצם יתחיל מערכת חדשה. הוא לא סותר למפרע. אומרת הגמרא, לא. למה ההקרבה עלתה לו בדיעבד? משום זה כסבה רבי יוסי, מכאן הוא לאבא היא מתאמה. והתאומה היא לא למפרע. והתניה, רבי יוסי אומר, זב בעל שתי ראיות ששחטו וזרקו עליו בשביעי שלו, שזה מה שדיברנו מקודם, ואחר כך ראה, וכן שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה בשני שלה ואחר כך ראתה, הרי אלו מתאמין משכב ומושב למפרע, ופטורים מלעשות פסח שני. מה קשה במשפט הזה? מה?
למפרע.
כלומר, תסביר, מה קשה, גלעד?
שמתאמין למפרע, הוא אמר שהם...
לא, אני אומר, במשפט הזה. במשפט הזה עצמו.
כאילו,
צד אחד מפרע, צד אחד פטורים מפסח. בדיוק, זה תרתי דסתרי. אם אתה אומר, מה זה אומר מתאמין משכב ומושב למפרע? עוד פעם, הזב, ביום השביעי בבוקר, בדק את עצמו, ראה שהוא נקי. עד עכשיו הוא ישב על כיסא הזבים. יש כיסא חתמה, כיסא מיוחד לזבים. שלא יתאמה אותנו. אבל בבוקר הוא בדק את עצמו, ראה שטהור, ועבר להתיישב על הכיסאות הטהורים בבית. אחר הצהריים הוא רואה זיווה. מה התברר? התברר למפרע שהוא היה זב. נו, אז הכיסא שהוא ישב עליו בבוקר, תמה למפרע. כך אומר רבי יוסי. נו, אז אם הוא תמה למפרע, למה הוא פטור מלעשות פסח שני? בדיוק כמו שהכיסא שהוא ישב עליו בבוקר נטמע למפרע, ככה תגיד שמה גם למפרע?
הפסח.
בשעת הפסח הוא היה תמה, התגלה למפרע שבשעת הפסח הוא היה תמה, אז הפסח שלו לא שווה כלום. כלומר, יש כאן סתירה מיני וווי בתוך דברי רבי יוסי. מצד אחד הוא אומר שמתמק משכב ומושב למפרע, מצד שני הוא אומר פטור מפסח שני. ולכן אומרת הגמרא, על כורחנו, אמרי, מהי למפרע מדי רבונו. כלומר, לדעת רבי יוסי, באמת הוא לא תמה למפרע. רק את הכיסא שהוא ישב עליו לחומרה מדי רבנן אני מתמה למפרע. אבל לעניין קורבן פסח, אני הולך על עיקר דין דאורייתא, ומה עיקר הדין דאורייתא? שההקרבה כשרה או פסולה? כשרה, כי בשעת ההקרבה מבחינתנו היתה.
מה הסברה של הגדר דרבנן הזה? זה תועלת.
אני חושב שהתועלת פה זה שבאמת היות שמכאן הוא להבא הוא יחזור ויהיה זב, אז אתה לא רוצה ליצור בלבול, הרי מכאן הוא להבא כל מה שהוא יגע בו יתמה. ולכן אני מתמה גם את מה שהוא נגע בו בבוקר. אבל עניין פסח יכולה להיות כאן בעיית חולין בעזרה, היות שמדאורייתא ההקרבה שלו כן כשרה, ולכן אתה לא מחייב אותו להביא גם פסח שני. כדי להינצל מאותו איסור דאורייתא של חולין בעזרה. יפה. אז אם כן, מה יצא לנו עכשיו בשורה התחתונה? יצא לנו שאי אפשר להסביר את הברייתא מקודם כמו שרצינו. אנחנו רצינו להסביר שלא מדבר את הברייתא על תומת התהום דזיבה. כלומר, שמי שנטמע בתומת התהום דזיבה, הפסח שלו פסול בדיעבד. אבל עומד מולנו רבי יוסי שאומר בפירוש שמי שנטמע בתומת התהום דזיבה הפסח שלו כשר בדיעבד ולא בגלל תומת התהום אלא בגלל שבכלל כל התומה של זב היא לא תומה למפרע אלא רק מכאן ולהבא. במאמר מוסגר מביאה הגמרא עוד שיטה שאומרת אותו דבר ואף רבי יושעי הסבר מטמא למפרע מדי רבנן. כלומר שכאשר הוא רואה פעם נוספת התומה שלו מתחילה רק מכאן ולהבא. דתני רבי יושעיה אומר, אתם רואים בו את ההערה בצד, האם זה צריך לראות כתוב בו דתניה, כי רבי יושעיה הוא המורה, הוא לא טענה. בכל מקרה, דתניה רבי יושעיה אומר, אבל זב שראה בשביעי שלו, סותרת שלפניו. כלומר, אם זב ראה ביום השביעי, ממילא כל הימים למפרע נסתרים, והכל בטל. ואמר לו רבי יוחנן, רבי יוחנן אלה רבי יושעיה, לא יסתור אל היומו. כלומר, למה אתה מבטל לו למפרע את כל השבעה ימים? הרי השבעה ימים בעצם נגמרו, ברגע שביום השביעי בבוקר הוא היה נקי, יש לי דין מקצת היום כחולו, ולכן בעצם נגמרו הימים, אז למה לסתור למפרע? אומר רבי יוחנן, לא יסתור אלא יומו, כלומר שיתבטל לו רק יום אחד. מאמר מוסגר, בתוך מאמר מוסגר, שואלת הגמרא, ממה נפשך? מה זאת אומרת, יתבטל יום אחד? איקה סבר למפרע ומתאמה, כלומר, מה רבי יוחנן חושב? אם התאומה היא למפרע, אפילו כולו נסתור. כלומר, תבטל למפרע את כל הימים. ואיקה סבר, מכאן הוא להבא ומתאמה, כלומר, שבעצם השבעה ימים הנקיים נגמרו, זה אומר שהזב הזה כבר טהור לגמרי, אם כן, יומו נמי לא נסתור. כלומר, אתה לא צריך לסתור שום דבר, אתה פשוט מתחיל מניין חדש. בסדר? עוד פעם, אני מסביר, לא מניין חדש של נקיים. אותו אדם ראה פעמיים, נהיה זב, ספר שבעה ימים נקיים, הגיע ליום השביעי, מקצת היום ככולו נגמר. אם עכשיו הוא רואה עוד פעם, דינו כמו כל אדם שרואה. תתחיל מחדש. אם ראית פעם אחת, לא נורא. אם ראית פעמיים, שבעה נקיים חדשים. אבל אם אתה בעצם מבין שהשבעה נקיים הסתיימו, אז למה לסתור אפילו יום אחד? אלא, אומרת הגמרא, אלא אימא, כך צריך להסביר את רבי יוחנן, לא יסתור ולא יומו. אין החינמי. שרבי יוחנן אומר, היות שכבר הגיע היום השביעי ומקצת היום ככולו, בעצם השבעה נקיים שלך הסתיימו. אתה טהור לגמרי. ולכן, אם עכשיו תראה פעם נוספת, אתה מתחיל ספירה חדשה. מה שהיה היה, מה שהיה נגמר, השבעה ימים האלה הסתיימו, ועכשיו אתה מתחיל מחדש כמו כל בן אדם אחר. אז אם כן, רבי יושעיה אומר שזב שראה ביום השביעי מתמא למפרע, רבי יוחנן אומר שזב שראה ביום השביעי לא מתמא למפרע. על זה אומר רבי יושעיה לרבי יוסי, ואמר לרבי יושעיה לרבי יוחנן, רבי יוסי קאי כבתך. כלומר, אומר רבי יושעיה לרבי יוחנן, אתה סובר בדיוק כמו רבי יוסי, שהתומה היא לא למפרע, אלא מכאן הוא להבא. אבל ראינו שרבי יוסי כן מתמא למפרע, והרבי יוסי אומר, מתמין משכב ומושב למפרע, אלא לב שמע מינה, מתמא למפרע מדרבנן, שמע מינה. כלומר, גם מדבריו של רבי יושעיה לרבי יוחנן למדנו, שמעיקר הדין מה סובר רבי יושעיה, שהתומה היא מכאן הוא להבא. בסדר? כלומר, אם אתה עברו כבר שבעה ימים, או בשומרת יום כנגד יום, עבר עליה מקצת היום בנקיות, היא בעצם תאורה לגמרי. ועכשיו היא מתחילה חשבון חדש. בסדר? אלא שהוא חושב שזה שמתאמים משכב ומושב למפרע זה רק מדרבנה.
איך מדקים את זה מרבי יושעיה?
כי רבי יושעיה אומר רבי יושעיה אמר מתאמה למפרע. רבי יוחנן אומר מתאמה רק מכאן ולהבא. ועל זה אומר רבי יושעיה לרבי יוחנן, רבי יוסי קאי כבתך. כלומר אומר רבי יושעיה לרבי יוחנן, רבי יוסי, אתה חושב כמו רבי יוסי. ואז אומרת הגמרא, רגע, מה פתאום? רבי יוסי אמר מתאמה משכב ומושב למפרע. אז לכאורה רבי יוסי דומה יותר לרבי יושעיה, לא לרבי יוחנן. אז מה אומר רבי יושעיה לרבי יוחנן שאתה כמו רבי יוסי? כנראה שרבי יוסי באמת מבין שכל התומאים מכאן ולהבא, ולכן לעניין קורבן פסח יצא ידי חובה. אלא שתומאת משכב ומושב זה רק חומרה מדי רבן. שואלת הגמרא, ולרבי יוסי, השתדה אמר מכאן ולהבא הוא מתמא, כלומר אם באמת זה נכון, שזב מתמא רק מכאן ולהבא, אז כמו שאמרתי מקודם, אז מה הפשט בברייתא? הברייתא שעליה דיברנו, שלא נאמרה תומאת התהום, אלא למת, ולא למה. הרי אמרנו שרץ לא רלוונטי, כי שוחטים וזורקים על תמי שרץ. זב גם כן לא רלוונטי, למה? כי לדעת רבי יוסי באמת אפשר להקריב עליו, הוא טהור. מקצת היום ככולו והוא כבר טהור. אז על מה רלוונטי האמירה הזאת שתומעת התאום היא רק למת בלבד? ולרבי יוסי יש שדאמר מכאן ולאבא הוא מתאמה, אותו משפט בברייתא למת בלבד, דמיות אימי. אז חזרנו לנקודת הראשית, נפשות מינה דבכהן, והותרה לו תומעת התאום. כנראה לא נאמרה תומעת התאום אלא למת בלבד, אבל לא לתומעת שרץ. הסברנו שלגבי הביילים לא רלוונטי תומת שרץ, ועל כוחנו שמדבר על הכהן. כלומר, שאם יתברר למפרע שהכהן תמת ממת, הקורבן כשר בדיעבד, אם יתברר למפרע שהכהן תמת שרץ, הקורבן פסול בדיעבד. עוד פעם, הצלחנו להוכיח שגם בכהן נאמר הכולה של תומת התהום, אבל לא, דוחה הגמרא, אמרי לעולם בביילים ובפסח, וכסבר אין שוחטים וזורקים על תמאי שרץ, ואי צריך למיעוטי. כלומר רבי יוסי הוא בדעה שאומרת שאין שוחטים וזורקים על תמי שרץ. אם אין שוחטים וזורקים על תמי שרץ, אז מה החידוש של הברייתא? שאם למפרע התברר שהביילים היה תמי בתומת התאום של שרץ, הקורבן פסול בדיעבד. תמי מת לא יכול לעשות פסח, ותמי שרץ לפי הדעה הזאת גם לא יכול לעשות פסח. אם למפרע אחרי ההקרבה התברר שתמת ממת, הקורבן כשר בדיעבד. אם למפרע אחרי שהוא הקריב התברר שהוא תמת ומת, הקורבן פסול בדיעבד. בסדר? וככה רבי יוסי יסביר את הברייתא, ומילא אין לנו מכאן הוכחה שדין תומת התהום נאמר גם בכהן המקריב.
בפרק הזה אבל יש הבדל מאוד תהומי, בעיקר בין תהום של מת לתהום של שרץ.
למה?
תהום של מת זה קבור, לא היה לך שום דרך לראות.
גם השרץ היה קבור, לא הבנתי.
שרץ קבור הוא לא בוקע ועולה.
מה זה משנה? לא, עזוב תומע בו, זה מה שהיה קשה לך גם מקודם. אני נכנסתי למערה, נשענתי על הקיר. בסדר? יצאתי מהמערה, אחר כך יצאתי.
אתה נשען, כאילו.
שוב.
אין החינמי, אבל יכול להיות, אין החינמי, אבל אתם יכול להיות שאתם אומרים, תמה דקרה, כאילו מה שאתם אומרים, זה בדיוק מה שהברייתא אומר, שהקולה של תאומת התהום באמת יוצא לפי זה, שזה בדיוק מה שכתוב בברייתא, שהקולה של תאומת התהום נאמרה רק במת, ולא בשרץ. זה בדיוק מה שכתוב פה, נכון? זאת מסקנת הסוגיה. המצוין, אז אתם אומרים, את תאום הדין, למה דין תאומת התהום נאמר רק במת ולא בשרץ? כי מפני מת אני לא יכול להתגונן, כי אם הוא תקוע בעומק האדמה הוא מטמא אותי בתאומה בוקעת ועולה, ומשרץ אני כן יכול להתגונן, כי כמו שבועז אומר, זה כלף אתה יושב. בסדר, מובן? אז יוצא שמה שעידן ובועז אומרים זה בעצם הטעם של הדין בברייתא. למה תאומת התהום נאמרה רק במת ולא בשרץ? יפה. אז רק נראה עוד נקודה אחת. אומרת הגמרא, אני רוצה רגע לחזור למסכת נידה, אוקיי, הסברתי את הברייתא, הכל מובן, רק רגע אני רוצה לחזור למסכת נידה, לא הבנתי פה משהו. נחזור לדין של זווה גדולה. אמרנו שאישה שרואה אדם פעם אחת, מה היא צריכה לעשות?
יום.
שמור יום אחד נקי. אם רואה אדם יומיים, מה היא צריכה לעשות?
עוד
יום אחד נקי. אם רואה אדם שלושה ימים רצוף, מה קורה? היא זווה גדולה והיא צריכה שבעה ימים נקי. אדוני רבי יוסי, תגיד לי דבר פשוט. היא ראתה אדם יום אחד, סבבה? שברה יום אחד נקי. ביום השני עוד פעם ראתה אדם, סבבה? ביום השלישי היא קמה בבוקר והיה לה נקי. ואז בצהריים היא ראתה עוד פעם דם. מה דינה? מה, לפי מה שאמרנו כרגע, מה דינה? עוד פעם, לפי פשטות הדברים, ראתה דם יום ראשון, יום שני, יום שלישי, מה דינה? זווה גדולה, אבל מה אמר רבי יוסי? שהיות שביום השלישי אמרתי מקצת היום כחולו והיא הייתה נקייה, חשבון חדש. אז שואלת הגמרא, ולרבי יוסי זווה גמורה, איך היא משכחת לה? איך לפי רבי יוסי שיכולה להפוך להיות זווה גדולה? הרי כל פעם יתחיל היום הבא, ביום הבא היא תהיה 5 דקות נקייה, תגיד מקצת היום כחולו, והיא לעולם לא תצליח לצבור 3 ימים רצופים. נכון? תמיד, כמו שחגי אומר, תמיד היא מתחילה חשבון חדש, כל יום היא תתחיל חשבון חדש, היא לעולם לא תהפוך ככה להיות זווה גדולה. עונה הגמרא, משכחת לה בשופעת. כלומר, באישה שבאמת אפילו החמש דקות האלה בבוקר לא היו לה נקיות, אלא יש לה איזשהו דימום רצוף, כן? שופעת, זרימה כל הזמן, לא פוסקת, וככה לא היה לה אפילו מקצת היום נקי. וזה גם רבי יוסי מודה שהיא זווה גדולה. היא בעת האימה, כגון שראתה כל שני בין השמשות. כלומר, היא ראתה פעמיים, אבל בין השמשות. בין השמשות נספר לכאן ונספר לכאן. שתי ראיות בין השמשות בעצם נחשבות כ3 ראיות, ואז היא מתאמת את כל 3 הימים. יפה. קטע הבא בגמרא בעצם מבוסס על מה שראינו עכשיו. הגמרא כאילו פושטת את הספק. אנחנו, אף על פי שאנחנו לא הכרענו, הגמרא מכריעה את הספק שהקלו בתאומת התהום גם לכהן העובד. בסדר? כלומר, הכולה בתאומת התהום, זה לא רק מתברר למפרע שהבעלים היו תמאים תמאי מת, אלא מתברר למפרע שהכהן שהקריב את הפסח היה תמאי תמאי. גם אז אנחנו מקלים למפרע אם זה תאומת התהום. ועל זה שואל רב יוסף, באי רב יוסף, כהן המרצה בתמיד, הותרה לו תאומת התהום או לא? לא מה דין הכהן שהקריב את הפסח, אלא מה דין הכהן שהקריב את התמיד שלפני הפסח. אם תמצא לומר כהן המרצה בקורבונותיהם, הותרה לו תאומת התהום, כהן המרצה בתמיד, מי? כי אמרינן, מי אמרינן, כי גמירי תאומת התהום בפסח, וכאשר למדנו את הקולה של תאומת התהום בפסח, אמרנו שהיא קולה מאוד רחבה, שכוללת גם את הביילים וגם את הכהן המקריב, אבל בתמיד לא גמירי, אין לנו את החידוש הזה. עוד דילמה, יליף תמיד מפסח. כמו שבפסח יש לנו קולה של תאומת התהום, ככה גם בתמיד יש לנו קולה של תאומת התהום.
לא אמרנו אבל שלא התאמנו לכהן?
לא, אז זה מה שאמרתי. הגמרא פה מניחה שכן התאמנו לכהן בפסח, למרות שבסוגיה הקודמת לא היה לזה פשיטות חד משמעית, אבל הגמרא מניחה שכן התאמנו לכהן בפסח, מילה שאלה לתמיד. אבא רבא קל וחומר. הוא אומר במקום שלא הותרה לו תאומה ידועה, הותרה לו תאומת התהום. הרי סתם ככה אם הכהן יטמא תאומת מת, הוא לא יכול להקריב. רק אם יתברר שזאת הייתה תאומת התהום למפרע, אז זה קשר בדיעבד. לעומת זאת, מה קורה אם הכהן תמא תאומת מת, לעניין תמיד? מקום שהותרה לו תאומה ידועה. אם ידוע שהכהן תמא, אז מקריבים תמיד בכל מקרה, כי תמיד זה קורבן ציבור. אין עוד דין שהותרה לו תאומת התהום. אמרי, מדיינין קל וחומר מההלכה, ואתנו אמר לו וכו' וכו', הגמרא מוכיחה שהיות שכל הדין הזה, כל הקולה הזאת של תאומת התהום זה הלכה למשה מסיני, אנחנו לא דנים בה דיני קל וחומר. קל וחומר זה היקש לוגי, במקום כמו תאומת התהום, שקשה להסביר את הלוגיקה, זה הלכה למשה מסיני, הלכתה בלי טעמה כזאת, אנחנו לא דנים קל וחומר, לא משחקים פה בכל מיני דברים לוגיים, כי אנחנו גם ככה לא ממש מבינים, והגמרא מוכיחה את זה מברייתא אחרת במסכת, בנזיר אני חושב. בסדר, זהו, אז אנחנו נעמוד כאן, נמשיך את זה בעזרת השם מחר, פ"א עמוד ב'